שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שני, היום ה-192 ימים למלחמה. בעזה עדיין ישנם 133 חטופים, באולפן, כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. השלמת שעות שינה מהלילה הלבן?
כן, השלמתי. אני מסודר פחות או יותר עם שעות שינה, אתה מסודר?
אני רואה, כן, גם אני השלמתי קצת שעות שינה, יש איזו תחושה כללית ברחובות של חזלש אחד גדול.
למרות שאתמול היה נעים לנוע בדרכים,
היום
והחנייה הייתה בשפע, והתנועה זרמה.
אבל היום לא, היום התנועה חזרה ליום רגיל.
כן.
כך שבסדר, אז בינתיים האירוע...
זה הדילמה, כי בסופו של דבר, רק כשיש צרות, התנועה זורמת.
נכון, נכון. טוב, תשמע, זה כנראה זה דרכו של העולם, איכשהו להקל על דברים כואבים. זה היה ככה גם בקורונה, אם נזכיר לך.
ברור.
השאלה הגדולה ביותר שכל המדינת ישראל שואלת עצמה השבוע היא זו, אתם יודעים. האם ישראל תענה לדרישות בנות בריתה במערב ותבליג על מתקפת הטילים האיראנית שלשום, או שהיא בכל זאת תבצע תגובת נגד משמעותית. משמעותית ועוד איזה מילה השתמשו שם בעניין. כפי שהבטיחה עוד במוצאי שבת. אבל אם תהיה תגובה, איך היא יכולה להיראות? האם זה יהיה, שוב, פעולת חיסול של בכיר צבאי? האם זו תהיה מתקפת סייבר במחשכים? האם נפציץ מפעל של ייצור טילים, האלה שהגיעו אלינו? אולי משהו שקשור לתעשיית הגרעין בכלל? במילים אחרות, האם ישראל תשתגע, כפי שדורשים בן גביר וסמוטריץ', או שתפקל בהיגיון, שיקול דעת וכמובן תאום עם ארצות הברית? אנחנו ננסה לענות על לפחות חלק קטן מהשאלות הללו, לא לכולם יש תשובה, עם הפרשן הצבאי עמוס הראל.
אנחנו גם ננסה לענות על מה שקורה בבורסה ובשווקים, כי שם נראה שלגמרי נשמעו צפירות הרגעה, חזרה לשגרה, גם אם זו שגרה מתוחה וזמנית וכולם עדיין על קוצים, אז השקל מתחזק במשהו כמו אחוז לעומת הדולר והיורו, הבורסה בתל אביב גם עולה בהובלה של הבנקים, ובעולם מחיר הנפט יורד באחוז אחד, והבורסה בניו יורק, זה אנחנו עוד נראה בהמשך, יש סבירות שהיא תיפתח בעליות. אז קודם כל אנחנו מנסים להבין, האם השווקים והסוחרים פשוט לא מאמינים לבנימין נתניהו, לשר ביטחון גלנט, ולכל הגורמים שאומרים שתהיה תגובה ישראלית, והסכנה כמובן להסלמה אזורית, או שמרגישים שהאירוע הזה פשוט מאחורינו. אנחנו נדבר על כך עם אסא ששון, האיש שלנו בשוק ההון.
ולקראת האפשרות שהסלמה כזו בכל זאת תתרחש, אם וכאשר, במוקדם ובמאוחר, ותושבי ישראל יאלצו להסתגר בבתים ובממדים במשך יותר מכמה שעות, אז משרד הכלכלה פרסם השבוע רשימה של סניפים, סניפי סופרמרקטים ומיני מרקטים, שיפעלו גם בשעת חירום, והוא גם הודיע על הצעדים שנקט על מנת לוודא שרציפות ההספקה של המזון תימשך בזמן מלחמה, זאת אומרת שיגיעו מספיק מלאים לאותם חנויות. אז איפה נמצאים המקולות והסופרמרקטים בשעת חירום באזור שלכם? והאם בינינו כדאי לבעליו להיכלל ברשימת חנויות החירום? אנחנו נדבר על השאלות הללו עם כתב הקימונאות סימי ספולטר, ויאללה בואו נתחיל. שלום לעמוס הראל.
שלום איתנו וסמי.
אהלן.
פרשננו הצבאי, אז לאחר 36 שעות של שמחה וחגיגות על ההצלחה של הסיכול של העירות האיראני, אנחנו מתחילים לשמוע קצת דברים נוספים. אחד שחצי מהטילים והמטוסים שיצאו מאיראן התפרקו בדרך. שתיים, שבעצם קיבלנו התראה ישירה מהאיראנים מתי, מה ואיפה יגיע. כך שכמעט הזמינו אותנו לסכל את רוב הדברים הללו. ועכשיו שמבינים שזה מין משחק היה במידה רבה, אתה יודע, נקרא לזה כמעט משחק ידידות במובן מסוים, מה באמת בצבא ובממשלה חושבים לעשות במונחים של אותה תגובה? כי הצבא ומי הגרי דרך ראש הממשלה ובאמצע שר הביטחון הבטיחו תגובה כואבת ומשמעותית, ומצד שני בעולם לא רוצים שאנחנו נעשה כזה דבר, החל מהאום ואחר, ודרך כל מדינה בין בעלות הברית שלנו. אז אני מקד לך בשאלה, קודם כל, האם אתה קורא את התמונה גם כן בצורה כזאת? ושתיים, בהינתן זה, מה בכלל מנעד האפשרויות של ישראל? משהו בסייבר, איזשהו חיסול קטן, או משהו רציני כמו השמדה של מפעל טילים?
תראה, אני לא קורא את התמונה בדיוק כמוך. אני לא הייתי מזלזל בהישג, וזה גם לא משחק מחור ולא בדיוק משחק ידידות. מה שהיה פה, והוא ניתוח מודיעיני ולא רק מסרים שהאיראנים העבירו לאמריקאים, הוא הבנה שאיראן רוצה, ישראל מבחינתה חצתה קו אדום בהתקפה על קונסוליה, בחיסול של איש בכיר בדמשק, איראן רצתה לסמן קו לישראל, היא לא רצתה לפגוע באזרחים, היא רצתה להישאר מתחת לרף המלחמה, אבל היא תכננה בפירוש תצוגת תכלית שתגרום להרס עצום בבסיסי חיל האוויר בדרום, בדגש על נבטים. ואכן היה כמות גדולה של ירי שכוונה לעבר נבטים. זה נכון שהאיראנים, באופן כללי, הגישה שלהם בטכנולוגיה בכלל וצבאית בפרט, היא good enough. הם לא בהיסטריה בשאלה כמה טילים יחצו, הם לא מחפשים את ה-99% כמו ישראל. אז ההישג הישראלי הוא כבודו במקום המונח. זה לא פותר לנו את הבעיה האסטרטגית שבה איראן לא מאססת לשלוח מאות טילים לעברנו, ולא חושבת שהיא תשלם מחיר. וכאן הקושי האמיתי, כי זה נחצה פה איזה קו, ואני לא בטוח שהוא לא יקרה שוב. תהיה הסלמה נוספת, הם החליטו שוב לתקוף, ולא בטוח שההצלחות שלנו יהיו מספיק טובות.
תשמע, אני רוצה להזכיר לך שכבר יש לנו היסטוריה של דפוסים כאלה, שאתה אומר טפטופים וסוררים.
נכון, ופה זה הרבה יותר רציני.
בדיוק, ופה זה כבר לא טפטופים וזה לא סוררים, זה איראן.
מה אם הם, אתם אנשי הכלכלה, מה היו השפלחות על המשק הישראלי, אם איראן תחליט שפעם ביום היא משגרת טיל, כל פעם בשעה אחרת להפתיע אותנו. הרי מתישהו טיל או נחיל מלאטים, מתישהו יחדור אחד כזה.
עמוס, עשיתי כבר חישוב ש-20 לילות כאלה, כמו שחווינו של שום, הם שווים כמו תקציב הביטחון השנתי של מדינת ישראל. כלומר, זה לא דבר שהוא באמת בר קיימה לאור.
אז פה זה אירוע. עכשיו לשאלה השנייה, והיא איך אנחנו יכולים להגיב. אז פה ראינו כל מיני התלהמויות, ראינו שדמותו של נתניהו התגלתה לעמית סגל ב-2:30 בלילה, והבהירה שלא כדאי ללכת לישון, כי אוטוטו המלחמה פורצת. לא רק עמית, גם כנראה שגם עיתונאים אחרים שמעו את המסר הזה. ראינו שישראל לא הגיבה. לא הייתי מזלזל בזה, אני מניח שמה שקורה, וראינו את זה גם מהפרסומים האמריקאים, הוא שביידן העביר מסר מאוד חד לנתניהו, תסתפק בניצחון שהשגת, יופי שהצלחתם לירת בעזרתנו, אתה לא תוקף עכשיו. אבל הסיפור לא הסתיים, אני חושב שעדיין יש פה דיאלוג, יש דיון היום אחר הצהריים בקבינט המלחמה, ואנחנו נצטרך לראות לאן זה הולך. כמו שרמזת, זה יכול להיות סייבר, זה יכול להיות תקיפה נקודתית של מטרה איראנית, אני לא חושב שתוקפים את אתרי הגרעין, וישראל, אם יש דבר שהסיפור הזה הוכיח, זה את התלות שלה בסוף, בשותפות שלה, היא לא יכולה לפעול לבד, גם כי היא צריכה להתחשב בכל מי שעזר.
לא, אבל תנסה לפרט לנו יותר את האופציות. אתמול עשינו סימולציה עם אלון פינקס על השיחה בין נתניהו לביידן, בואו נעשה מיני סימולציה על ישיבת פורום קבינט ביטחון, מצומצם או לא, ואנחנו ראש הממשלה ושר הביטחון, ואתה רמטכ"ל, ואנחנו מבקשים ממך את האופציות, תן לנו אופציות.
טוב, יש סיבה טובה שלא נהייתי רמטכ"ל. אני שמח שזה לא בעיה שלי.
כן, אולי לא מאוחר, אתה יודע, הרבה ראשים יעופו, עמוס, אל תתפלא,
אני התקדמתי עד רב סמל מתקדם במילואים, אני מכיר במגבלות היכולת שלי. תקשיב, יש פה כמה אפשרויות כמובן. אני חושב שה-all out, התקיפה של אתרי הגרעין, היא לא רלוונטית כרגע. זה למרות שזה חלום הישן של נתניהו, למרות שהוא האמת שביידן יפתור את הבעיה הזאת בשבילו, אני לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב. השאלות הן האם לפעול עכשיו או להמתין בנוסח אשכול, הפנקס פתוח והיד רושמת ומתי שהוא אולי נגיב ואולי לא, או ללכת על משהו ממוקד כרגע. הזכרנו את הסייבר, אני מזכיר לך שב-2022, בתחילת 2022, היה פרסום בארץ על תקיפה של מפעל מלאטים שהושמד במתקפת מלאטים שיוחסה אחר כך לישראל. האיראנים לקחו את האירוע הזה קשה. זה סוג האירועים שיכול לקרות, כלומר מטרות צבאיות מוגדרות באיראן, שאפשר להקות בכל מיני דרכים מתוחכמות יותר ופחות, לא בהכרח עם חתימה גבוהה. ואז אתה משדר פה מסר.
אבל הנושא של החתימה, עמוס הוא קריטי פה לנתניהו. הוא מותקף מימין על ידי סמוטריץ' ובן גמיר, שרוצים שהוא ישתגע ויראה לכל העולם שהבוס, איך אומרים, משוגע על כל הרס. וזהו. וזה סוג הדיבור.
אז איתן, זה חוזר לשיחותינו.
סייבר לא פותר לך שום דבר.
נכון. זה חוזר לשיחותינו לאורך כל החצי שנה האחרונה. החטא הקדמון פה בסיפור הזה הוא ראש ממשלה עם 3 כתבי אישום, עם הגב לקיר, שהחליט להקים בדצמבר 22, ממשלה עם דמויות כמו בן גביר וסמוטריץ' שמקבלות מעמד הרבה יותר מכפי שהיה להם בכל קונסטלציה קודמת. ולכן הוא מסונדל לחלוטין. אתה רואה את זה בעזה בסירוב לדון ביום שאחרי, ואתה רואה את זה פה.
לא, לא, אבל פה יש הבדל, עמוס, בעיניי יש הבדל דרמטי. לא, שאלת היום שאחרי בעזה היא שאלה, ברור שהיא שאלה, והיא לא פתורה כרגע, וברור שביבי נלחץ מזה. הסיפור עם איראן הוא סיפור אחר. פה אתה יכול להגיע למצב של מלחמה אזורית, מלחמת עולם אפילו בנסיבות קיצוניות. ופה השאלה, מה שמונח על הקו זה לא רק בן גביר וסמוטריץ', אלא משהו הרסני מאוד למדינת ישראל.
כאילו, ברור, אבל מה שיש פה משני צידי המוזניים הללו, זה מצד אחד הלחץ שלהם עליו והחשש שלו לאבד את ממשלתו ושההליכים המשפטיים נגדו יועצו, ומצד שני השיקולים הללו. אני יכול להגיד לכם שאתה יודע, בשתיים וחצי כמו רוב אזרחי ישראל כבר פחות או יותר מיציתי את הסיפור הזה במוצאי שבת, עליתי לגג, ראיתי את הירוטים, זה לא היה באזור של התראה, וחשבתי שהסיפור גמור. אחר כך, קצת יותר מאוחר, כשהתחילו לטפטף הדיווחים האלה, כאילו יש איזה פעולת נקם ישראלית שמיד יוצאת לדורך, אני חייב להגיד לך שזה היה יותר מדאיג מאשר התקיפה עצמה. התקיפה עצמה, הבנתי, אנחנו בשליטה. יש לנו מודיעין, יש שיתוף פעולה טכנולוגי ומבצעים עם האמריקאי, אנחנו מבינים מה אנחנו עושים, הסיכוי שיצליח לחדור משהו וראינו הוא לא מאוד גדול. אם אתה נכנס פה לאירוע של תקיפה מסיבית באיראן, אתה יכול להיות שאתה משחרר את הנמר הזה שנקרא חיזבאללה, ועכשיו באופן פרדוקסלי, חיזבאללה כרגע יותר מסוכן לנו מהאיראנים.
אבל יש פה איזה נקודה, עמוס, במשך הרבה מאוד שנים, כשדרגו לנו את האיומים על ישראל, אז בראש האיומים עמדה איראן, אחר כך חיזבאללה, ורק בסוף חמאס. כרגע, ב-7 באוקטובר, בעצם נקבע סדר עדיפויות אחר. חמאס, כי מה לעשות, הוא חטף לנו הרבה מאוד אנשים, וצריך לטפל בו, ולכן לא הולכים חיזבאללה all in, אלא חצי כוח, מה שקורה עכשיו. ועכשיו, בעצם, הזירה האיראנית נפתחת לך, והשאלה אם נוצר פה איזה היפוך פירמידה מתוקף המציאות, שאנחנו תקועים יותר עם סינואר, ואין לנו בכלל את הכוחות, או את היכולות, או את לא יודע מה, את הקשב לטפל בדברים היותר גדולים.
אז יכול להיות שתהיה איזה נקודת היפוך, שבה אתה תחזור באמת לסדר עדיפויות רגיל. אבל אם אני חוזר לשאלה של חיזבאללה, חיזבאללה יותר מסוכן לך כרגע מאיראן, כי הוא לא, אתה לא מחכה שעות שהמשלוח יגיע. זה נמצא מעבר לגבול, יש שם מסה של רקטות וטילים, וחיזבאללה לכאורה מוכן להתנצח איתך ולריב איתך. מצד שני, גם ההרתעה שלנו כלפי חיזבאללה, אנחנו רואים את זה לאורך החצי שנה הזאת, היא לא רואה בכלל, העובדה שהוא נשאר מתחת לרף המלחמה, היא פונקציה של ההבנה הברורה שלו, שלא תהיה דחיה ולא יהיו כפרים בדרום לבנון, אם הסיפור הזה יצא מכלל שליטה, גם נסרה לה, זה די ברור אחרי חצי שנה, לא להוט למלחמה. השאלה אם הסיפור הזה יכול להחזיק במקרה של תקיפה ישראלית מסיבית. הרי כל השנים מה אמרו לנו? שישראל מאיימת לתקוף את הגרעין האיראני, ושאיראן במידה רבה מחמשת את חיזבאללה בארסנל נשק עצום כדי לייצר את זה כהרתעה מולנו. הסיפור הזה יכול לחזור על עצמו, אבל פעם בכלל באיזו הסתעפות אחרת, סביב איזה חילופי מעלומות שבכלל לא קשורים לגרעין. הרי האירוע הזה הוא לא מתחיל ונגמר בגרעין.
בוא ננסה להבין את, ניכנס לנעליים הלא נעימות האלה של בן גביר וסמוטריץ'. מה יכול להיות תגובה שתספק את יצר
למה אתה כל כך רוצה לספק אותה, ראית?
לא, כי אני רוצה לנסות לזהות אם אין תגובה כזאת בפועל, כך שכל הסיפור הוא בעצם דיבורים
הם אוהבים לעשות רעש,
לבייס ולרעש.
בן גביר גילה שכשהוא צועק הוא מקבל יותר מנדטים בסקרים, והוא עושה את העבודה הזו, וסמוטריץ' מקנה בו.
אני נוטה להסכים עם סמי, ואני באמת לא מבין את הדמויות הללו.
איזה פעולה יכול להיות? בסדר, להרוס את כל מתקני הגרעין, זה פעולה כזו, אבל זה לא פעולה אפשרית, כמו שהסברת. אז מה, אפילו אם תהרוס שני בסיסים, שני מפעלים, מפעל טילי שיוט ומפעל לטילים בליסטיים, ופגעת בהם ועשית בהם נזק. אז זהו, אז זה ירתיע את האיראנים לעולם ועד, וכל מדינות מזרח התיכון ידעו שאנחנו מטורפים.
איתן, אתה לוקח את זה לדיון נורא ענייני ולוגי. אני לא חושב שזה שם, אני חושב שבן גביר וסמוטריץ' עושים את הרעש הזה, כי הם יכולים. בן גביר בעמדת כוח גדולה של מי שהמנדטים שלו הולכים ועולים בסקרים, וסמוטריץ' בכיוון ההפוך כמי שמאבד את התמיכה ונמצא מתחת לאחוז החסימה. אני לא חושב שזה דיון מושכל, אינטליגנטי, על מה צריך לעשות. הם עושים שרירים מתוך הסתכלות פוליטית בכלל. אין דיון רציני עם החברה האלה. אתה שומע הרבה דיבורים של סמוטריץ' על תוכנית ההכרעה, והוא מפיק לקחים, והוא לא כמו הצבא, הוא כמובן מתנער מכל אחריות לשבעה באוקטובר. אבל זה לא איזה שיח שבאמת של אופציות, דאפה א', דאפה ב', מה יותר מסוכן. אנחנו במגרש אחר, ויש סיבה שנתניהו לא מכניס אותם בכלל לקבינט המלחמה.
עמוס, אני רוצה לקחת אותך בכל זאת למשהו שאיתן שאל בתחילת דבריו, דווקא לסטטיסטיקה של, של הירוטים, דיברו על 99% הצלחה, אבל תכלס שוגרו לפה בעצם שלושה דברים, גם כתבאמים, גם טילים, טילי שיוט וגם טילים בליסטיים. הכתבאמים וטילי השיוט יורטו כולם, הטילים הבליסטיים מחציתם נפלו בדרך באיזושהי סיבה, אבל עדיין נפלו בשטחי ישראל, בשני בסיסי צהל, משהו 8 או 9 טילים כאלה. ואם אתה בוחן רק את זה, מה שנקרא בניקוי טילי שיוט וכתבאמים, אחוזי הצלחה כבר הם נהיים יותר נמוכים של מערכת החץ.
תראה, נדמה לי שזה קצת פחות, עוד לא קיבלנו את הנתונים הרשמיים מצהל, מה שאתה מצטט זה משהו שיצא היום בוול סטריט ג'ורנל, אני למיטב ידיעתי זה פחות מה8-9 שאתה מתאר, יש גם שאלה של עדיפויות עירות, כלומר דברים, אם זה באיזשהו מקום בנגב נוחת מחוץ לגדר של חצרים או נבטים, זה יכול להיות שלא התכוונו לירת, תזכור את, את העלויות גם, את כלכלת החימושים שאתה צריך לנהל. בסך הכל זו הצלחה מאוד מרשימה, וזה, שוב, אנחנו אחת...
הטילים הבליסטיים הם נחשבים מדויקים מאוד?
לא, לא בהכרח. יש מידה של דיוק שם, אבל זה לא מה שבעיקר מטריד אותנו לאורך השנים, אלה רקטות מדויקות של חיזבאללה. אני לא אכנס פה עכשיו להסביר הטכני, שאני לא בטוח שאני מוסמך להסבירו, אבל בעיקרון זה משהו שנקרא CEP, זה החישוב של... הטעות האפשרית כשאתה שולח למטרה מסוימת, אם יש לך CEP שהוא פחות מ10 מטרים, זה אומר סיכוי גדול מאוד לפגוע במטרה. חיזבאללה בשנים האחרונות הצטייד ביותר הרקטות וטילים כאלה מאיראן, והיה גם מה שנקרא פרויקט הדיוק. אם אתה זוכר את התקיפות המב"ם המפורסמות של ישראל, לאורך שנים הניסיון היה לפגוע במנגנונים, במין ערכות כאלה כמו GPS שאתה מלביש על הטיל או הרקטה כדי שהם יהיו יותר מדויקים. בדרך כלל מדברים על טווחים יותר קצרים, על משהו שאפשר לשגר אותו מביירות, לא בהכרח מטהרן. עדיין, היכולת ההיזק של טהרן היא גדולה, אבל לא עד כדי כך מסיבית. בסוף הסיפור האמיתי הוא הברית הזאת בין איראן לבין לבנון, ומה שחיזבאללה מסוגל לעשות.
כן, בוא רק נסגור את סיפור עזה. נסגור, כמו היינו רוצים לסגור, אבל אפשר לסגור. חמאס, לפחות לפי הודעת משרד ראש הממשלה, בשם המוסד, נותן תשובה שלילית, וכרגע הנושא של שחרור החטופים תקוע לחלוטין, וזה גורם לצבא גם לגייס חטיבות מילואים, ולערך למה? לכניסה בכל זאת לרפיח?
תשמע, שוב, צריך להבדיל פה בין שני כתבי הדיון. אנחנו מבינים שמה שהחסידים השוטים שקונים מנתניהו, יש תאריך ודי-ג'יי וקלה וחתן, זה לא קורה בצורה הזאת. מצד שני, לא הייתי פוסל על הסף את האפשרות שמתישהו ייכנסו לרפיח כמוצא אחרון, אחרי שלא יצליחו להביא דברים אחרים. זה אירוע שלוקח זמן. עכשיו פינינו את חאן יונס, בעצם חלק מהאוכלוסייה האזרחית מיוזמתה עוזבת את רפיח. אז אולי זה מכין קצת את הקרקע. אבל צריך כל הזמן לזכור את ההתנגדות האמריקאית העצומה ואת הסכנה של ההסתבכות הבינלאומית. אתה שואל אותי, האם יש סיכוי שיקרה רפיח? אני חושב שיכול להיות שיהיה איזשהו מפגן כוח ישראלי בפעתי רפיח, להראות שאנחנו מסוגלים ולא מפחדים, ולנסות לנער קצת את הספינה של סינואר, לנסות לטלטל אותו כדי להגיע שוב לעסקת חטופים. הסיפור תקוע לחלוטין. אני לא חושב שזה אוטוטו מתקרב, וגם לא מבצע כיבוש. אני חושב שיש עוד גם זמן וגם קשיים לעבור לפני שמשהו כזה יקרה.
כן, טוב, נשמע מדבריך שבכל החזיתות אנחנו תקועים ואתה לא רואה איזה פריצת דרך.
הולכים מחיל אל חיל.
כן. לא רואים פריצת דרך שתביא.
באתי להרים, סמי, באתי להרים.
אני רואה, לא, אבל אפשר להגיד, אבל אתה יודע, אם עכשיו היו, בכל זאת, אני אשים אותך עכשיו לא רמטכ"ל, שר ביטחון, אם היית רוצה, כאילו,
דובר צה"ל הוא לא רוצה.
לעשות סדר בדברים, נכון יהיה קודם כל לסגור את סיפור עזה ואחרי זה לטפל בדברים היותר גדולים?
אם אנחנו יכולים, ואם זה up to us, אם זה שיקול שלנו, אז כן, אני חושב שהסיפור, נדמה לי שאתם משותפים לתחושה המוסרית שלי בעניין הזה בכלל, ההפקרה הנוראית של תושבי העוטף ושל הצעירים במסיבה, וגם של החיילים במידה רבה, השאירה אותנו, זה לא גלעד שליט אחד, יש לך שם 133 סיפורים לא פתורים, אנשים נמקים שם, כל מה שתזכור את הדיון הזה, שליט, על מה זה יעשה לסולידריות הישראלית, אם חייל אחד שלנו, ימות בשבי ולא נדע מה קורה איתו בנוסח מה שקרה לרון הרד 30 שנה קודם. פה אנחנו באירוע אחר לחלוטין. כן. פה זה, אני חושב שאם לא נפתור את זה, זאת צלקת שתתחבר לכל האסונות האחרים שלנו, תקשה לנו מאוד
להתקיים. חבל הזמן, אני תושב עוד השרון, יש מסורת של מרוץ שיר שם.
לשיר כבר, כן, גם אני מהעיר.
לזה, אתה יודע, אתה אומר, על חייל אחד מלפני, וואלה, 35 שנה.
לא, זה ארבעה, זה ארבעה, זה נוסף עם השנים, זה התחיל מאחד ועלה לארבעה. אבל תחשוב פה על 133 איל שלא חוזרים. וכרגע הסיכויים הם לא טובים לחזור אותם, צריך להגיד את האמת. יש פה הרבה...
זה הרבה מרוצים להרבה אנשים, לצערי. עמוס הראל, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לאסא ששון.
שלום איתן וסמי.
היי.
כתבנו ומומחנו בענייני שוק ההון. אנחנו עושים הרבה פעמים פה שיחות ביטחוניות, והרבה פעמים מקבלים את התחושה שדברים תקועים, שהם לא מתקדמים, שיש המון סימן השאלה, המון אי-וודאות. אבל היית מסתכל על הבורסה, היא כאילו התנתקה מחללית האם, היא פועלת בעולם משל עצמה, כאילו לא קשורה לעולמות הביטחוניים. אבל לפני שאני שואל אותך את השאלה איך זה יכול להיות, יש לי איזה תזה. יכול להיות שהבורסה עולה כי עד מוצאי שבת היינו בחוסר וודאות לגבי האירוע האיראני, ובאותו לילה, באמת לילה היסטורי של המון כתבאמים וטילים וכולי, בעצם מושגה ודאות מסוימת. זה קרה, ראינו, לא נורא בסופו של דבר בתוצאה הכללית, אז הבורסה אומרת, לא נורא, ממשיכים הלאה.
א', אני חושב שיש משהו במה שאתה אומר. כלומר, הבורסה קיבלה ודאות לאירוע שהיא לא יודעת איך להתמודד איתו. ודבר שני, היום הבורסה בישראל, עם מה שכמו שאמר לי, שהוא משקיע קרן גידור גדול, הבורסה בישראל היום הפכה להיות סוג של קזינו, כלומר הימור. יש אירוע שאתה לא יכול לנבא אותו, מה יקרה עם איראן, נחזיר, לא נחזיר להם. כלומר, הם כרגע ראינו שהאירוע האיראני הוא לא כזה נורא, עכשיו הגיע תורנו, נחזיר, לא נחזיר, אף אחד לא יודע מה יקרה, איך יקרה, מה יתפתח, כמה יתפתח. והאירועים החד ערכיים האלה של 0 או 1, הם למעשה אירועי הימור. אתה לא יכול לנחש מה, אתה לא יכול להעריך מה השוק יעשה, אתה לא יכול לנבא את המהלכים הכלכליים שמשפיעים עליו. כלום, זה פשוט הימור נטו, צד אחד שקונה את השוק, הוא הצד שאומר, האירוע לא דרמטי, הנה, צדקתי, ועכשיו השוק עולה, צד השני זה הצד שמוכר למעשה, בא ואומר, האירוע ירע מאוד, בשלב הזה כרגע המהמר כנגד, טעה, הבורסה עולה, וזאת התוצאה. במצבים כאלה שבהם הבורסה היא 0 או 1, והם לא רבים ב- 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 בתקופה שבהם הבורסה פועלת, למעשה למשקיע הרציונלי, למשקיע הרגיל, זה שמסתכל לטווח ארוך, אין מה לעשות.
השאלה, אנחנו מדברים, אנחנו יודעים שרוב הכסף שזז בבורסה, זה גופים מוסדיים מנהלים אותו. אתה מדבר על איזה משקיע בודד שאומר, אתה יודע, אולי זה יעלה, אולי זה ירד, אני אאמר קצת.
שהמשקיעים המוסדיים לא יודעים לשחק את המשחק הזה. המשקיעים המוסדיים לא יודעים לשחק את המשחק של 0 או 1, ולכן זה הרבה מאוד משקיעים שהם, פעם היו קוראים להם הבורסה אינדיאנים, אבל זה הרבה מאוד משקיעים שמצליחים להזיז את הבורסה, כי המשקיעים המוסדיים פשוט לא נמצאים פה. הם לא נמצאים במשחק הזה של האפס או אחד. וברגע שהם לא נמצאים במשחק, אז נורא קל לך אם אתה מתלהב, והנה ראיתם, איראן לא קרה כלום, והמרן הגדול יודע יותר טוב מכולם.
אסא, אנחנו צריכים להיות ישרים עם עצמנו. במשך שנים, עשרות שנים, אנחנו כותבים לציבור הקוראים שלנו, המאזינים שלנו, ששווקי ההון, הבורסה למשל, לא אוהבים אי-וודאות. אם האי-וודאות גדלה, הם מעדיפים לקחת חלק מהכסף משוק המניות ולשים אותו נניח בבנק. האי-וודאות מטורפת כבר הרבה זמן, היא גם לא יורדת, וגם אף אחד לא יודע מה הולך להיות מחר. זאת אומרת, כמו שאמרת, תהיה תגובה, לא תהיה תגובה, אלוהים גדול. אז אי-וודאות עדיין פה, ואתה לא רואה את המוסדיים או את האזרחים הפרטיים מקבלים החלטה של אני אוציא חצי מהכסף בבורסה כי זה יותר מדי מסוכן.
אז בוא נפלח רגע את התשובה. 50% מהנכסים של הגופים המוסדיים מושקע בחול. זה הנתונים של רשות שוק ההון, על זה מדובר. כלומר, חלק לא מבוטל מהכספים שלהם יושב בחוץ לארץ ולא בארץ. כלומר, הם נשארים לפעול פה בארץ עם 50%, והם כרגע לא במשחק שמתקיים בימים האחרונים בבורסה, הם פשוט לא שם, ואם הם שם, אתה יודע, זה בשוליים, קצת לנסות ולהרוויח עוד כמה גרושים מפה ומשם. כלומר, יתרת המשקיעים שפועלת פה כיום זה בעיקר קרנות גידור, קרנות נאמנות, זה השחקנים היותר צזזיתיים, היותר, אני לא רוצה להגיד ספקולטיביים, אבל אלה שיודעים להתמודד עם המצב הזה של 0 או 1, ולא המשקיעים ארוכי הטווח, כמו שאנחנו תמיד מצפים, הם לא במשחק, הם יושבים בשקט, ממתינים לראות מה יהיה. וכן, ברור להם שיכול מאוד להיות שהם יפסידו, כמה אחוזי תשואה, כי כרגע אם אתמול מכרת ולא קנית, אז הפסדת היום את העליות של ה-0.7, אפשר לחשוב, או אם מכרת דולרים, או אם קנית דולרים אתמול וביום חמישי, סליחה, לא אתמול, או ביום שישי, והיום הדולר נחלש ב-1.3%, אז הפסדת, אבל המשקיעים המוסדיים, השחקן ארוך הטווח, זה שיושב ומתכנן את התיק שלו, ובונה אותו, ועושה פיזור השקעות, נכון? כרגע לא נמצא במשחק.
זאת אומרת, הם אומרים, אני לא יודע מה לעשות עם הוודאות הזאת, לקנות או למכור, אז אני לא עושה כלום, ואני מחזיק אגרות חוב ומניות לטווח ארוך מאוד, בהתאם להתחייבות הפנסיונית שאני צריך להחזיר ללקוחותיי.
אגב, אני שומע כל הזמן אסה, גם אפילו נגיד אמר את זה אצלנו ברעיון, הוא מזכיר את זה, שהבורסה בתל אביב היא בביצועי חסר בשנת 2023, נכון. הפיכה משטרית, מלחמה וכו', בהשוואה לוול סטריט, נדמה לי 20-30%, והשאלה אם גם זה חלק מהדברים שמדליקים פה את הספקולנטים, את המשקיעים, הם אומרים, יש פה ביצועי חסר, היו סיבות לזה, ברגע שדברים יסתדרו, זה יטוס את ה-20-30% האלה, וידביק את מה שקרה בוול סטריט. זה גם כן חלק מהתקווה?
כן, כן, לגמרי. הבורסה היא, אתה יודע, תמיד יש את החלום הזה, אילולי החלומות, הבורסה לא הייתה זזה לשום מקום, כן? יש את השאיפה של בוא ניקח פה את המהלך, אבל השאלה איפה אתה נמצא בשלב הזה של התיקון. ברור לכולם שברגע ש... ואמר את זה אתמול אצלנו גיא מני ממיטב, אמר ברגע שיש שלטון אחר, הבורסה תעוף. כן, אבל צריך קודם כל שיש שלטון אחר, זה כרגע עוד לא הולך לקרות ועוד לא הולך להיות, ואנחנו נשארים עם אותה ממשלה שכרגע היא ממשלה לא רציונלית ודי משיחית, כלומר, גם קשה מאוד לנבט מה היא תעשה, וזה מה שקובע היום את מה שמזיז את הבורסה, ולכן אותם ספקולנטים אומרים, יש פה פצועת חסר, הסיכון שלי, בוא נקרא לזה, או האימור שלי הוא יותר נכון, מאשר במצב שבו השווקים נמצאים בסי כמו בארצות הברית, ולכן אני מעדיף להמר על כאן ולא על S&P 5.
זאת אומרת, אנחנו ממלא במלחמה הכל על הפנים, כמה זה כבר יכול לרדת עוד?
בדיוק, בדיוק, כבר הכל כזה רע, וגם תשואת חסר וגם זה, בוורסט זה. משקיע יותר רציונלי יגיד, שמע, אני לא במשחק הזה, אין לי מושג, לא מבין בזה, לא יודע מה הולך להיות, אני יושב לי בצד, מקבל תשואה לא רעה בכלל, בוא לא נשכח, קרן כספית, פקדונות, נותנים לנו 4, 4.2, 4.3, 4.5 לשנה, מה רע בזה? כאילו, אתה, בתור עמדת המתנה, זה גם אפשר לצאת עכשיו לפסח עם הילדים ולבלות, כאילו אין שום סיבה לרוץ ולעשות להרוויח את עוד כמה נקודות אחוז שהבורסה פה תיתן או לא תיתן, ופה באמת אנחנו רואים את זה, את ההבדל הכל כך גדול בין השחקנים השונים שפועלים בשוק. אני כבר עוקב אחרי הבורסה הרבה מאוד שנים, אני לא זוכר כזה אירוע שבו ממש אתה רואה בידול בין השחקנים, מי פועל, מי לא פועל, מי יושב וממתין בסבלנות ומחכה לראות מה יקרה, כן נגיד לאיראן, לא נגיב לאיראן, לאן אנחנו הולכים, ומי מנסה באמת לקחת את האימור, כמו שעושים בשווקים אחרים, כמו בנפט או זהב, אתה יודע, שווקים של כל אירוע כזה, מטיס אותם למעלה ומרסק אותם.
אני חושב שנתת הסבר, ספק לתגובה של הבורסה. יש לי שאלה אחרונה לסיום שמסקרנת אותי. בגלל שתשומת הלב שלנו בשבועות ובטח בימים האחרונים, לענייני כסף וכלכלה ובורסה, חברות, השקעות מסוימות, נמוכה ביחס לתשומת הלב שאנחנו, והחרדות שאנחנו מקדישים לעניינים של חיים ומוות, האם זה קר נוח לבעלי עניין וספקולנטים ושחקנים ומריצי מניות ומבצעי עסקות בעלי עניין לעשות דברים מבלי שתשומת הלב הציבורית וזו של הרגולטורים תפריע להם?
לגמרי. תראה, צריך לזכור שכדי שבעל עניין או שחקן שמעוניין לעשות הליך לא תקין, יוכל לבצע את הפעולות שלו, צריך לא להפריע לו. כלומר, לא צריך שיכנס פתאום איזשהו גוף שיראה איזושהי עסקה על המסך, ופתאום ידחף לו ויקח לו חלק מהסחורה. וכאשר זאת הסיטואציה, זה הרבה יותר קל להם לפעול. כמובן שפה באמת נכנסת רשות ניירות ערך, שהתפקיד שלה להיות ערנית גם בימים שכאלה, ולעקוב אחרי המסחר, ולגלות אנומליות כאלה ואחרות.
כן, אבל גם לה יש יושב ראש חדש, הוא צריך להוכיח את עצמו ואת הנכונות שלו לעסוק בדברים הללו.
לגמרי. בינתיים, אתה יודע, עוד לא ראינו איזשהו משהו, אני מאמין שבטח אנחנו נגלה את זה בתקופות הקרובות.
בא לי להוציא מאסה איזה ניחוש, אימור, מה יהיה ב...
כן, מה יהיה בבורסה בשבוע הבא, בבקשה, באחוזים...
תגיד, מה יהיה בבורסה?
אז מה...
תגיד, יש לך איזה מניה לה... אתה ממליץ?
קודם כל, אתם כבר צריכים להכיר אותי מספיק שנים, אני אנטי מניות, אני בעד מדדים, אני כקונספט השקעתי, אין לי מושג איזה מניות יעשו, תמיד האמנתי בהשקעה שנשענת על מדדים, כלומר, תחליט מדד גדול, תיצמד אליו, S&P 500, תל אביב 125, תיצמד אליו, אל תנסה לנחש איזה מניה.
ואל תבדוק אותו 6 פעמים במהלך היום.
בדיוק, בדיוק. אז מי שבא לו לשחק איזה...
יאללה, המדד של ניו זילנד, הלכנו על זה.
הריאל האיראני, כן.
אני צריך לזכור, אנחנו נכנסים גם לחג, פחות מסחר, בדרך כלל בחגים יש אופוריה טובה, שווקים עולים, אבל לא הייתי בונה מזה על משהו לטווח ארוך. מי שמחזיק מעצמו משקיע ולא מהמר, ירחק מהבורסה הישראלית לפחות בשלבים.
טוב, לא הפכת אותנו למיליונרים או לספקולנטים, ולכן נאמר לך חג שמח.
חג שמח לכולם.
שלום לסימי ספולטר.
היי איתן.
כתב הקימונאות והמסחר שלנו, אתה מפרסם שבהמשך כמובן לכל מה שאנחנו עוסקים בו בימים האחרונים, וגם עסקנו פה במעדורה היום, המצב ביטחון ומצב חירום בסופו של דבר של, שאזרחי מדינה נמצאים, תחת החשש שבכל זאת יום אחד אנחנו מאלץ לשעות כמה ימים בבתים, או סמוך לממדים, מפרסם... אני חושב שזה משרד הכלכלה, תקן אותי אם אני טועה, אבל אחד המשרדים הממשלתיים מפרסם רשימה של סופרמרקטים ומקולות שיהיו פתוחים לחירום, גם בימים שבהם אנחנו נאלץ להישאר בבית ולא נוכל להתנאי ברכב. לי זה מזכיר קצת את בתי מרקחת חירום בשישי ושבת. אז קודם כל, האם אתה עשית שיעורי בית? אתה תושב אופקים, למי שלא יודע, הנה גילינו. יש מקולת חירום באופקים?
יפה, זה האמת שזה הדבר הראשון שבדקתי, וכן, יש אחד, סופר אחד, לא רחוק מהבית שלי האמת, אז ככה שגם במקרה של האפוקליפסיה המוחלטת, אני אוכל אפילו ללכת ברגל. כן, דייקת כמעט כל מה שאמרת נכון. בגדול, מה שקורה זה שמאז השביעי באוקטובר...
אחוזי הצלחה גבוהים יש לך, איתן.
99%.
כן, אחוזי פגיעה גפים.
לא, זה סמי מסתלבט עליי.
בגדול מה שקורה זה שמאז השביעי באוקטובר במשרדי הממשלה התכוננו לתרחישי חירום. נכון, הרי אנחנו לא חדשים במלחמה הזו, אנחנו כבר מעל חצי שנה לתוך המלחמה. אבל אני חושב שעד שלא חווינו את הליל מלחמת המפרץ 2, אני קורא לו, לא הייתה תחושה שבאמת יש פה משהו שיכול לקרות. הייתה הכנה מאחורי הקלעים לתרחישים, אבל הם לא פורסמו לציבור, וגם הם לא היו בקצב גבוה, הם היו בעבודה איטית וכולי וכולי. ומשרד הכלכלה ביום חמישי, אחרי הערכת המצב מול איראן, שנעשתה בממשלה, הבינו שצריך מהר מהר לפרסם את זה גם לציבור, ופרסמו את זה אתמול. יש כמה צעדים, הצעד הראשון הוא מה שהזכרת, סופרמרקטים שיהיו פתוחים גם בשעת חירום, מה שעשו שם זה עבדו עם צוותים של כל סופרמרקט וכל רשת שיהיו מוכנים להפעיל גם במקרה שאין חשמל וגם במקרה שאין תקשורת ובמקרים כאילו מאוד מאוד קיצוניים נקרא לזה, שתהיה אפשרות להפעיל ידנית או באמצעים של גנרטור וכאלו, סניפים, גם בשעת חירום.
אבל איך זה עבד הדבר הזה? זאת אומרת, אני מנסה לחשוב עכשיו, נניח שיש לי מיני מרקט בעיירה בישראל. אני רוצה להיות ברשימה? אני לא רוצה להיות ברשימה?
רוצה,
אולי זו הזדמנות עסקית פנטסטית, הרי בנקודת זמן תמצאת את עצמך בתור ספק יחיד בעיר.
נכון. זהו, אני גם ניסיתי להבין, האם יש פה איזושהי אפליה, התהליך הזה היה תהליך חירום, ולכן לא נבחן פה יותר מדי העסקים, וגם מדובר בתרחיש שאם הוא יקרה, אז אני לא חושב שהעסקים ישבו ויתחילו לתבוע את משרד הכלכלה, למה לא הכנסת אותי לרשימה. עבדו עם הרשתות הגדולות, פנו אליהם, הקימו צוות בין משרדי, כולם גם ייפגשו השבוע, כל הגורמים המתכללים, יחד עם רחל, פיקוד העורף, משרד הכלכלה והרשתות ביום רביעי בכנס. אבל פנו אליהם, עבדו עם המנהלי תפעול ומנהלי לוגיסטיקה.
אז זה המין קול קורא כזה? מי מוכן להיות פתוח בחירום?
כן, זה לא בדיוק היה קול קורא, כי זה היה עבודה מאחורי הקלעים, אבל כן, זה היה, כן, טלפונים ועבודה של צוות בין משרדי. מי שמאוד עזר מאחורי הקלעים לכל הסיפור הזה, הוא תת אלוף ניסן דודי, הוא היה בזמנו בצהל, הוא היה ראש חטיבת הלוגיסטיקה, והיום הוא עובד ברמי לוי. והוא בתחילת המלחמה הגיע לצוות וראה שהם לא עובדים נכון, לפי הדברים שהוא הכיר מצהל, ועזר מאוד לפתח שם כל מיני דברים. חלק מהדברים שפיתחו לצורך העניין, זה חלוקה שונה לגמרי של המזון לוגיסטית.
כן, אבל רגע שנייה, סימי, מה שמטריד אותי בכל הסיפור הזה, זה שיווצרו פה בעצם שורה של מונופולים אזוריים בתחום הסופרמרקטים.
כן, אבל
לא, ויש חשש גם להפקעות מחירים, כשאתה נשאר לבד בעיר, אז אתה יכול לשדוד. איך מטפלים בזה? איך מונים את זה?
תראה, קודם כל, אנחנו מקווים שלא נגיע בכלל לתרחיש כזה. כן, אבל גם אם כן, אני חושב שלא מדובר פה על טווח ארוך. מדובר על 3 ימים, זה התרחיש ייחוס של פיקוד העורף. זאת אומרת, ל3 ימים יש סופרים שתוכל לדעת בוודאות שהם פתוחים. יכול להיות שאחרים גם פותחים, זה לא משהו שלא...
אגב, אני מזכיר לך, שבקורונה, בהתחלה של הקורונה, הרבה מאוד סופרמרקטים מכרו מסכות במחירים מה זה מופקעים. כלומר, היה שם איזה סוג של ספסרות במצבים מצוקה.
אנחנו
מכירים את התופעה הזו.
נכון, אבל דווקא אז היה ניסיון ממשלתי לקבוע בחוק מה יהיה המחיר, והמחיר מאז, אחרי שזה לא צלח, ירד לפי 10 יותר נמוך. כלומר, באמת, בסוף השוק מתאזן, מדובר פה במצב חירום. אני לא חושב שהרשתות, אולי אני קצת נאיבי, אבל אני לא חושב שהרשתות במקרה כזה, שבו אנחנו מדברים על באמת מצב חירום אפוקליפטי לגמרי, מה שיעסיק אותם זה לעלות בעוד 20% את מחירי האמזון באותם יומיים שלושה. אני לא יודע, משום מה אני לא חושש מזה. בכל מקרה, העבודה מאחורי הקלעים כדי בעצם ליצור לוגיסטיקה שתתאים לחירום, זה בעצם לאתר מלאים אחרים, וגם לפזר אותם.
בדיוק, כי באותו רגע, איך אתה יודע שלאותה חנות יהיה מספיק סחורה בשביל כולם?
נכון. אז באמת, באמת עבדו עם החנויות האלה, שיהיה להם מלאים למוצרי יסוד, שהוא בהיקף מספיק לתרחיש כזה, של 3 ימים לפחות, וגם פיזרו אחרת לגמרי את כל הלוגיסטיקה בארץ. במקום ארלוג מרכזי, הרשתות הגדולות עברו עכשיו להמון מרלוגים קטנים, שמפוזרים, מתוך איזושהי תפיסה שנניח, אתה יודע, אתמול כתבתי נניח תרחיש ייחוס מסוים שבו אין גישה לצפון בכלל, ואז הצפון צריך להתמודד לבד למשך יומיים שלושה,
סימי,
ושיהיו מלאים.
לפני שאני פרד, במשפט אחד, מחירי כל מוצרי החלב הולכים לעלות.
נכון, 4.4% זה ירושה. זה ירושה כפולה, זה ירושה מליברמן כשר אוצר, וזה ירושה מסמוטריץ' ואני אסביר. ליברמן בתקופתו כשר אוצר סירב לחתום על המלצת ועדת המחירים להעלות את מחירי החלב לצרכנים. יש בעצם 2 מחירי חלב מפוקחים. יש מחיר חלב שבו החלב נמכר מהרפתנים למחלבות, מחיר החלב הגולמי, ויש את המחיר שלנו, מחיר המטרה, לקימונאי, לצרכן. ואז המחיר של החלב הגולמי עלה, בזמן כהונתו של ליברמן, ובהתאם הוועדה המליצה להעלות גם את המחיר שלנו בשיעור דומה, כדי שהמחלבות בעצם לא יספגו לבד את כל ההפסד. ליברמן סירב. סמוטריץ', שהוא נכנס לתפקיד, קיבל בעצם את הירושה הזו. עכשיו, במקום ללכת לעבוד, לעשות עבודה מקצועית כמו שהוא הבטיח בזמנו לעשות, 24 שעות לפני שהעלייה הייתה אמורה להיכנס לתוקף, הוא זימן אליו בבהילות, היה לילה ארוך במשרד האוצר.
לילה לבן.
ממש כך, באתי להגיד לילה שחור, אבל
לא,
כן.
לא, זה לבן, צריך
עליו. נכון. לנו לצרכנים זה היה שחור בדיעבד, ואז הוא פרס את העלייה, הוא הגיע איתם לסיכום, שבו הוא פורס את העלייה ומוסיף עליה ריבית, כדי לשלם את הפריסה הזו. זאת אומרת, במקום שיעלה אז בזמנו בשיעור דו ספרתי, אז זה עלה ב9%, כדי שזה לא יהיה דו ספרתי, וקיבלנו פריסה של העלייה הזו עד 2026, היום אנחנו מקבלים את העלייה
הראשונה. עכשיו זה בא,
זה פעימה הגיע.
בדיוק.
לכל שבת יש מוצאי
שבת. תגיד לי שאלה אחרונה, איפה הרשימה של...
אפשר לראות אותה גם באתר שלנו, בידיעה, אבל גם באתר של משרד הכלכלה.
יפה.
בסדר גמור.
סמי ספולטר, תודה רבה.
אני רץ לברר איפה החנות שלי.
זהו, באמת אני קצת מופתע, אני קצת מופתע מאיתן, כי בדרך כלל הוא לא הולך לסופרמרקט, ופתאום הוא קצת בלחץ. איפה יש סופרמרקט פתוח?
אתה תראה את המצב של המזווה שלי ותגיד למה, ותבין למה בדיוק.
זה אני מבין. טוב.
תודה לכם.
תודה.
תודה, תודה.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן עבריאל, תודה רבה לך. עכשיו אתה בטח רגוע, יש לך סופר, שוק ההון עולה.
כן.
אז תודה לך, תודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברונר שעורכים אותנו. נפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.
שיגעון.